כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי רבי משה מקוברין, על פרשת השבוע, פרשת שמות. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. הדברים הללו מופנים לכל איש מישראל. של נעליך, עשרת המנעלים מעל הרגליך הטבעיים, החוסמים בידך להתעלות ולהרגיש אור. עשר אותם, ומיד תיווכח כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. כי התנאים והמצבים שאינך שרוי בהם, מתאימים ומצוינים להתעלות.
Yes, never, yes, never, yes, never, yes, never, yes. תודה רבה להשם, תודה רבה להשם לדברך.
והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו וקל. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, תצזיין בטבת, תשע"ה, 7 בינואר 2015, באולפן, ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם מזג האוויר, נכון לעכשיו, בירושלים, קור ורוח, אין שלג. האמת שבשעה הזאת של היום גם לא דובר על שלג, החזאים מדברים על שעות הצהריים, שעות אחרי הצהריים, אבל ההיסטריה המוחלטת של עיריית ירושלים וההחלטה על ביטול הלימודים כבר מאמש, עוד לפני שירד פתית אחד, גזלה, אני חושב, מילדי ירושלים את אחת החוויות הכי קסומות שיש בחיים, וזה לקום היום בבוקר, לרוץ לחלון כדי לבדוק אם ירד, אם ירד במהלך הלילה שלג, ואם השלג נתפס, ואם אין או יש בית ספר. אז עכשיו, השנה, הפעם, זה לא קורה, הילדים ישנים במיטתם, תחת הפוך. הם יודעים שהיום אין לימודים, מוסדות החינוך בירושלים רבתי. שמענו גם ביישובים שבבנימין, גם בביתר, אין לימודים, כפי שהתפרסם כבר אתמול, גבעת זאב, מבשרת ציון, ביתר אלית, אפרת, קריית ארבע, בית אל, הר אדר, גוש עציון, מטה בנימין, אין לימודים, גם במטה יהודה, בנווה אילן, יד השמונה, שורש, בית מאיר, צור הדסה, מבוא ביתר, רמת רחל, אבן ספיר, בית זית, מוצא, גבעת יערים, רמת רזיאל, עין נקובה, בית נקופה, קריית ענבים, מעלה החמישה, נטף עמינדב. אגב, תושבי היישובים האלה יודעים, כאמור, כבר מאתמול שאין לימודים, אין בזה חידוש, אני סתם אוהב להקריא שמות של מקומות יישוב קסומים בהרי ירושלים, ועם לשפוט לפי התנועה והתורים הארוכים והעגלות העמוסות ליד הקופות במרכולים, הירושלמים מוכנים באמת למצור של שבועות וחודשים. אף אחד לא לוקח סיכון, כמו שאמרנו בימים הקודמים, יש ביטוי כזה שצהל ערוך למלחמה הקודמת. כלומר, מסיקים את המסקנות והמחתלים שהיו בקרב הקודם. האם זה רלוונטי למה שיקרה הפעם? לא בטוח, כי אף אחד לא מדבר על שלג שיתפס, יתפס כן, אבל ירד כמה ימים ברציפות, כמו שקרה בשנה שעברה, ואז ממילא מצור והפסקות חשמל וכל לטווח ארוך בלי אפשרות לצאת מהבית. הפעם לא מדובר על מזג אוויר כל כך סוער לכל כך הרבה זמן, אבל אף אחד לא לקח סיכונים שנה אחרי הסתערות על המרכולים בירושלים, ואגב גם בצפון, גם בצפת, משעות הצהריים כבר היה קשה למצוא כיכרות לחם, חלב, ביצים, מלאי הגבינות הלבנות כמעט הזל, וזה מה שקרה בירושלים. הבוקר בעיתון סקירה כזאת של סופר דיל שהודיעו שהסניפים יישארו פתוחים עד חצות, וסניפי רמי לוי, אושרד ושופרסל באזור התעשייה בתלפיות, ההמונים העמיסו ירקות ומוצרי חלב וגם תנורים וג'ריקנים למילוי נפט, כאילו מלחמת העולם מגיעה, כך אמר אחד הקונים. ואילן מלכה, הוא מנהל סניף שופרסל בתלפיות, אמר, זה לא אופיוני ליום שלישי רגיל, היום עם ישראל מגיע בהמוניו כדי להצטייד. הוא אומר שכרגע יש הכל. באחד הקונים אומר, שמעתי מהחזאים שצופים שתהיה סערה, אז אנחנו מצטיידים ומנסים להיות ערוכים. בשנה שעברה היינו כלואים 5 ימים, לא היה לנו חשמל, נאלצנו לישון עם חרמוניות, היינו מנותקים, עכשיו נערכנו טוב יותר עם תאורת חירום, עם גזיות וגם עם עתי חפירה לפינוי השלג, נקווה שנעבור את הסופה בשלום. אז הירושלמים מצטיידים לא רק במזון לתקופה ארוכה, אלא גם בתנורים, באייס בירושלים, יוצאים אנשים ועל כתפיהם תנורי ספירלה ורדיאטורים. עובדי החנות אומרים, הבאנו פי 3 מהשנה שעברה, מהבוקר אנשים קונים גנרטורים, ג'ריקנים, תאורות חירום. הג'ריקנים נגמרו, ככה הם כותבים, יש ביקוש אדיר לתנורים, בימים האחרונים היה כאן טירוף, מכרנו המון תנורים ורדיאטורים, יש ביקוש גדול לתנורי נפט, בגלל שבשנה שעברה אנשים נתקעו בלי חשמל. ואתמול ראש הממשלה חובר להיסטריה ממזג האוויר. אתם יודעים, זה לא סתם, זה שלג של ימי בחירות. אז יש השלכה גם לעניין הזה. הוא ערך תדרוך מסיבת עיתונאים בירושלים, עבר ביחד עם ראש העיר, סקר את ההכנות שנשלמות, את המפלסות, ודיבר על מזג האוויר. אני מחפש את התמונה של ראש הממשלה עם בחפק העירוני, מדבר עם העיתונאים ואומר שהמצב בשליטה, והפעם אנחנו נתגבר ונתמודד. או הנה הוא יחד עם מפקד המחוז בחדר המצב העירוני. זה מה שקרה אתמול. ועיקר מאמצי ההיערכות ממוקדים באמת בירושלים. עיריית ירושלים, כאמור, החליטה מוקדם מאוד שאין לימודים במוסדות החינוך. אתם זוכרים שזאת הייתה הפדיחה הראשונה של העירייה בשנה שעברה, כי התחיל השלג, הוא התחיל להיערם, והעירייה אמרה, לא, אנחנו, זה התחיל אז בבוקר, היום התקיימו הלימודים, ויש ילדים שהגיעו, מרבית ההורים לא שלחו את ילדיהם, אבל היה בלגן גדול, זה היה המחדל הראשון. אז עכשיו דבר ראשון, לא לוקחים סיכונים, ואין, עוד לפני שירד פתית אחד של שלג. נתניהו אמר אתמול בישיבה יחד עם ניר ברקת ומפקד המחוז, יש לנו שלוש משימות, הצלת חיים, רציפות שירותים חיוניים ועזרה הדדית, ערבות הדדית, מעבר למה שהמדינה עושה והיא תעשה, אני מבקש מאזרחי ישראל פשוט לפקוח עין על השכנים ולעזור, עם ישראל מצטיין בזה. אמר ראש הממשלה ודיבר ממש באווירת מלחמה. כלקח מהסופה הגדולה בשנה שעברה בצהל, נערכים הפעם מבעוד מועד לסייע לאזרחים אם יהיו נצורים ותהיה להפסקות חשמל. בין השאר העמיד צהל בכוננות נגמשים בירושלים, בצפת ובפיקוד המרכז, והעמיד בכוננות גם את חיל הים לאפשרות של שיטפונות. כמו כן נערכים בצהל בשיתוף עם המשטרה לסייע לחברת החשמל במקרה הצורך. הנה, זה גם נתניהו היה הראשון להזהיר, הראשון לזהות, כי הוא דיבר גם כבר לפני שבועיים על זה שנצטרך לנסוע בנגמשים בירושלים, לכותל, נכון? באיזה נאום נגד בוז'י וציפי. אז הנה, יש איזה חשש שזה יקרה. גדעון אלון, ירושלמי ותיק, כותב הבוקר שלכל מי שנולד וגדל בירושלים כמוהו, יש זיכרונות למחביר על שלג. למעשה, הוא עובר כחוט השני לאורך כל השנים, מאז ילדותי הרחוקה בשכונת תל ארזה, כשבידיים קטנות ומצומקות, עם כפפות מבד, הצבנו איש שלג שגזר תחוב לפיו, ומקבעת של אבא על ראשו, וברקע שמענו את שאגות האריה בגן החיות התנכי שהיה אז עדיין סמוך לשם, לתל ארזה. כנערים יצאנו בשלג לנשום את האוויר הקר והחודר לעצמות, ושוטטנו ברחוב יפו שהיה מכוסה במעטה לבן, כל התנועה שבתה, המכוניות נתקעו בדרכים. מאוחר יותר במהלך השירות הצבאי בצנחנים, כשירושלים עדיין הייתה חצויה, תפסנו את הקו העירוני והשקפנו קסומים ביופיים של מגדל דוד וחומות העיר העתיקה, שכמו נצבעו בידי צייר אומן בלבן צחור, וראינו את חיילי הליגיון מצידו השני של הגבול משתעשעים אף הם בשלג. שנים לאחר מכן צעדתי ביום שלג קר במינוס של שתי מעלות עם ילדיי הרכים מביתנו, אז בשכונת קטמון, עד לגן סקר, טיול של כמה קילומטרים כדי להתגלגל על המרבד הלבן, להשתולל ולידות כדורי שלג ולהנציח את החיזיון המיוחד הזה במצלמות של פעם, שנים לפני שמישהו חלם שנצלם ישירות בסלולרי. בחורף שעבר, בהגיע הסופה הגדולה, יצאתי מהבית המוסק במבשרת ציון ובוססתי ברגל עם הנכדים בתוך השלג הצח. צפינו בנוף המדהים שניבט מסביב על עין כרם ומנזריה, והסכר שהמים בתוכו קפאו, על מוצא ובית זית, על כביש ירושלים תל אביב שנסגר לתנועה אחרי שעשרות מכוניות נתקעו לאורכו. עכשיו כשהחזאים מבטיחים לנו שהיום שוב ירד שלג, ובעלת השלג גורמת לכך שכל המצרכים נשאבו מהמרכולים כמעט כמו בימי הצנע של דוב יוסף, אני נזכר באופן טבעי בשיר הנפלא שלג אלירי. אני מזמזם לתומי שלג אלירי והלילה קר מארצות החום לי יביא תמר, ומתפלל שהקור העז והרוחות החזקות שכבר מנשבות יביאו שלג, אבל שלא יהיו שוב הפסקות חשמל כמו אשתקד, משום שאז הקור מצמית, הרגליים קפואות, הגינה נהרסת והכיף מתפוגג. ירושלמי ותיק נזכר בשלג על ירושלים לדורותיה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נמשיך ונעדכן אתכם בכל עדכוני מזג האוויר, וגם ובעיקר נתחמם עם שירים באמת מחממים במיוחד.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
F3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות איגרת של ממש לפקס, למספר הזה אתם יכולים לפקסס, או ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7-23, מרוב דיבורים על מזג האוויר, לא הקראתי את התחזית הפשוט היבשה, את הערכות של החזאים, אז היום יהיה גשום, קר וסוער, שלג ירד בערי הצפון, כולל צפת, ובערי המרכז כולל ירושלים, יש חשש חמור להצפות ולשיטפונות במקומות הנמוכים. משעות הערב ייתכן שלג בפסקות ערי הנגב. מחר תחלש הסערה והרוחות יחלשו בהדרגה. בבוקר, מחר יום חמישי, עדיין ייתכן שלג בפסקות הערים, יהיה קר במיוחד, גשם ירד בעיקר במרכז, ובדרום קיים חשש לשיטפונות. ביום שישי יוסיף לרדת גשם מקומי, בעיקר במרכז ובנגב. ייתכן שלג קל בערי המרכז והנגב, יהיה קר מהרגיל. בשבת מעונן חלקית וקר מהרגיל, ייתכן גשם קל שיתחזק מהערב. אז הנה התחזית, ועכשיו בואו נתחמם.
ממטיר עלינו גשם רחמים, ואולי מישהו יתחזק מזה, או מישהו אחר יתעורר, ותהיה שמחה גדולה בשמיים, ותהיה שמחה גדולה בשמיים. הניצוץ היהודי, ואולי מישהו יתרגש מזה, או מישהו אחר יזמר, ותהיה שמחה גדולה בשמיים, ותהיה שמחה גדולה בשמיים. לסיים כעת את הניגון הזה, שיר שכבר כולם אוהבים, ניגון קטן שנותן הרבה, שמעורר את הניצוץ היהודי. והנה, הנה מישהו מתחזק מזה, הנה מישהו אחר מתעורר, ויש שמחה גדולה בשמיים, ויש שמחה גדולה בשמיים.
אלי פרידמן נלחין וכתב את המילים ושר את השיר היפה הזה שאיבד ג'ף הורוויץ. עכשיו 7:30, אני רוצה לדבר על שני פיגועים מאוד ידועים ומפורסמים לצערנו, ועל נס גדול שמשום מה לא מספיק שמענו עליו, אולי כי אנחנו שומעים יותר על פיגועים שכן מצליחים, ולא על כאלה שנכשלים באמת בחסדי שמיים ובעזרת השם ושליחיו בשבק. אבל נתחיל באחד מאירועי הטרור המפורסמים בתולדות מדינת ישראל. בית המשפט הצבאי באופר גזר אתמול 3 מעשרי עולם על חוסם קוואסמה, שהורשע בשבוע שעבר בתכנון ובחטיפה והרציחה של נפתלי פרנקל, גלעד שער ואייל יפרח בקיץ האחרון. בנוסף לזה נדרש קוואסמה, שעמד בראש החוליה שביצעה את החטיפה והרצח, לפצות ב-250,000 שקלים כל אחת ממשפחות הנערים. השופט סגן אלוף מנחם ליברמן אמר בעת הקראת גזר הדין שהחטיפה הייתה כרעידת אדמה שטלטלה את האזור. היא גם זו שהביאה להידרדרות במצב הביטחוני. אתמול האבא של נפתלי פרנקל, אבי פרנקל, נכח באולם בית המשפט וגם נשא דברים לפני השופטים. קוואסמה הורשע בכל האישומים שיוחסו לו, ובהם חברות בקבוצה שגרמה מוות בכוונה תחילה, פעילות למען חמאס וסחר בציוד מלחמתי. לפני פסק הדין הוא הודע בכך שתכנן את הפיגוע יחד עם קרוב משפחתו מרואן קוואסמה ועם עמר אבו אישה, ומימן את הביצוע שלו בכסף שקיבל מאחיו ששוחרר בעסקת שליט. עוד הוא הודע שהוא רכש והעביר למרואן כלי נשק לצורך ביצוע פיגוע, והוא זה שסייע לו לקבור את גופות הנערים אחרי הפיגוע ולהעלים ראיות ממקום קבורתם, מה שגרם לצער הנורא ולימים האלה, לשבועות האלה של האי ודאות והחיפושים. הוא סייע לשני חברי החוליה האחרים להימלט מכוחות הביטחון וסיפק להם מזון ושתייה. כאמור, 3 מעשרי עולם למתכנן חטיפת ורצח הנערים מגוש ציון. זה פיגוע שכולנו זוכרים ונזכור. אבל אתמול בבית המשפט המחוזי בירושלים הורשעו 3 מחבלים תושבי מזרח ירושלים שתכננו פיגוע ירי באולם האירועים נוף ירושלים בבית וגן לפני כשנה. שופטים כתבו בהכרעת הדין שהנאשמים התכוונו לסייע לארגוני הטרור, בין אם בעצה אחת איתם ובין אם על דעת עצמם, לפגוע ביהודים ובריבונות המדינה. לפי כתב האישום בתחילת דצמבר 2013, החליטו אנס אווסט ובאסל אבידת, שניהם תושבי ג'בל מוקבר, לבצע פיגוע טרור חבלני נגד אזרחים ישראלים בירושלים על רקע לאומני. החליטו לבצע את הפיגוע באולם שמחות, זה באמת מפחיד לדמיין מה, איך זה היה נראה, כדי לרצוח מספר גדול ככל הניתן של יהודים, והווסט הציע לבצע את זה בנוף ירושלים, בשכונת בית וגן, למה? כי הוא עבד שם בעבר, הוא הציע לבצע את הפיגוע באולם הזה, הוא ידע שבכל אירוע באולם משתתפים בין 800 ל-1500 מוזמנים, אולם גדול מאוד בירושלים, הם התכוונו להגיע אל האולם בלבוש חרדי, כשהם נכנסים מהכניסה הראשית יחד עם המוזמנים, והם התחילו להתעניין כבר ברכישת כלי נשק לביצוע הפיגוע, החליטו על תתי מקלע מיני אוזי שמתאימים לבצע את הפיגוע בשל גודלם הקטן מחד, שיקל על ההסתרה, וגם בגלל אפקטיביות הירי מאידך והיכולת של כלי נשק זה להרוג מספר גדול של אנשים, מה שנקרא לרסס. הם פנו לסוחר נשק בתחומי הרשות הפלסטינית, בררו איתו אם הוא יוכל להשיג עבורם שני כלי נשק מהסוג הזה, הוא מסר להם שהמחיר עבור שני תתי מקלע מיני אוזי הוא 50,000 שקלים, הוא אמר הסוחר שברגע שימסרו לו את הסכום האמור, הוא השתדל להשיג עבורם את כלי הנשק בתוך שבוע ימים, אחר כך הם פגשו אותו פעמיים, מסרו לו שעדיין לא גייסו את את הכסף, ובדצמבר 2013, הם גייסו את אחמד סרור, גם הוא שכנם לג'אבל מוקאבר לביצוע פיגוע הירי יחד איתם, הוא מסר לשניים כי ברשותו 15,000 שקלים שאותם הוא מוכן להשקיע ברכישת הנשק לצורך ביצוע הפיגוע. בסמוך לאחר גיוסו של סרור הם נסו לאולם, הכנו את הרכב בסמוך לו, אני לא יודע, אתם מכירים את הפרטים האלה? כי אני זוכר במאופל שהיה איזה נעצרו חשודים שתכננו לעשות פיגוע בנוף ירושלים, אבל הם ממש היו בשלבים מאוד מתקדמים, הכנו את הרכב סמוך לו, ניגשו ברגל לבחון את האולם מקרוב, בחנו את הכניסה הראשית לנוף ירושלים ואת כניסת העובדים, האפשרות המועדפת שעליה הם סיכמו הייתה שיכנסו לעולם כאמור דרך הכניסה הראשית של הגברים, ושם יבצעו את פיגוע הירי. ולאחר מספר ימים, בגלל סכסוך בין סרור, בין המחבל השלישי לבין השניים הראשונים, הוא הודיע שהוא לא מעוניין לבצע איתם את הפיגוע. אז בתחילת ינואר 2014, לפני שנה בדיוק, הם גייסו את אמרו אבדו, גם הוא מג'אבל מוקאבר, לביצוע פיגוע הירי איתם. במספר פגישות שהם התקיימו, החליטו שעדיף ששלושתם יבצעו את פיגוע הירי, כך אפשר יהיה לראות ולפגוע במספר גדול יותר של אנשים. וזהו, איכשהו השבק עלה עליהם, הם נעצרו ואתמול הורשעו. באמת זה מצמרר פשוט כל משפט פה בתיאור ובתכנון הזה של המחבלים. ועכשיו סליחה שזה מגיע ככה בכמות גדולה כזאת, אבל זאת המציאות פה, לפיגוע השלישי, לאיילה שפירה, איילה בטרות, לצד התפילות להחלמתה, להמשך החלמתה. הנה עדכון שקיבלתי אתמול מקדומים, סמוך ליישוב שבו היא מתגוררת, אל מתן, והסיפור הוא כזה, אחרי הפציעה החמורה של איילה שפירה, איילה בטרות, מבקבוק התברה, קילומטרים ספורים מבית הספר של בקדומים, אולפנת עמית לאהבה, הוכתמה עצומה, חתמו עליה 1,000 תלמידות שקורות למזכ"ל האום לגנות שורפי ילדים. מועצת התלמידות של אולפנת עמית לאהבה ניסחה מכתב שפונה למזכ"ל האום, והם חתמו כל התלמידות, הם מבקשות ממנו להשמיע כל גינוי ברור נגד התופעה הזאת. חנה אלסטר מתלמידת האולפנה, היא מובילה את היוזמה, מקווה שניקדתי נכון את שמה, אבל היא אומרת שאחרי הפיגוע ביום חמישי ופציעתה החמורה של איילה, החלטנו שאנחנו לא יכולות לשתוק וחייבות להשמיע לעולם את הדרישה לשמירה על זכותנו לחיים. הבנו שלא נשמע כל גינוי מצד האום על שריפתה של ילדה חפה מפשע שרק רצתה להגיע הביתה בשלום מחוג מתמטיקה. אנחנו כתבנו את המכתב הזה, הנה הנוסח של הקריאה הקצרה, לכבוד מזכ"ל האום מר בן קי-מון. יפה, הם ידעו אפילו איך לכתוב נכון את השם, כי זה נשמע איזה ככה רצף אחד, בן קי-מון, אבל בן קי-מון. שלום רב, הנידון גינוי האום כנגד שורפי ילדים. אדון נכבד, אנו נציגות התלמידות באולפנת עמית לאהבה בקדומים שבלב השומרון, כותבות אליך פנייה זו בכאב רב. ב-25/12/2014 נפצעה באורח קשה מאוד איילה שפירה, תלמידה צעירה, כשטרוריסטים ערבים השליחו לעבר המכונית של משפחתה בקבוק תברה. מטרתם הייתה אחת, לשרוף את יושבי המכונית למוות. איילה נינה לניצולי שואה שקרובה לרבות איתנו תלמידות האולפנה בדיוק חזרה מחוג מחוננים במתמטיקה, והייתה בדרכה לחגיגת בת מצווה של חברתה. שגרת חייה נקטעה באחת, בקבוק התבערה הצית את המכונית, איילה עלתה באש, היא חולצה בידי אביה מהרכב הבוער, ומאז היא מאושפזת בבית החולים בסכנת חיים, מורדמת ומונשמת. אנחנו פונות אליך מכיוון שעד כה לא שמענו את קולך, כמי שעומד בראש המוסד הדיפלומטי החשוב בעולם, יוצא נגד המרצחים הללו, לא שמענו גינוי חריף של האום ושלך כלפי מי ששרף ילדה בת 11 שחזרה משיעור מתמטיקה. פירושה של ההתעלמות הגורפת היא תמיכה שבשתיקה במעשה מתואב זה. מי שמבקש לשרוף ילדות הוא חיית אדם שהעולם המתורבת צריך להקים מתוכו בקול גדול. מי שמבקש לשרוף בני אדם אינו בן אנוש, והאום חייב לומר זאת באופן חד וברור. מאחורי המכתב הזה הם כותבות לעומדות 1,000 תלמידות אולפנת עמית להבה, שמבקשות רק להגן על זכותן הבסיסית לחיות, זכותנו לנסוע בכבישים בבטחה, ללכת לחוגים, לשיעורים, לשמחות, בלי חשש שמחבלים ורוצחים שמבקשים את נפשנו יפגעו בנו. האם זכות האדם לחיים אינה מוקנית גם לילדות המתגוררות בשומרון? האם תשמיע את קולך כדי שהרוצחים ידעו שהעולם אינו שותק נוכח מעשי רצח וזוועה כאלו? בכבוד רב, תלמידות אולפנת עמית להבה מקדומים. כך למזכ"ל האום. אני הייתי שולח בראש ובראשונה את המכתב הזה לתעצומה הזאת של 1,000 התלמידות לראש הממשלה, כי גינוי של האום זה דבר חשוב וחביב, אבל לפני הכל לתגבר את ההבטחה על הכבישים, את כוחות הביטחון. שוב, אנחנו לא שומעים על אירועים לאין ספור של השלכות אבנים ובקבוקי תבערה עד שזה נגמר כפי שזה נגמר, ונגד זה יש מה לעשות, והכתובת היא מדינת ישראל. אחר כך אפשר לפנות גם לאום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה האם מיהרנו להיפרד משלטון יש עתיד? סקרים מגלים שיאיר לפיד מתחזק.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 44 עכשיו, זה כבר נהיה ממש מסורת בימים האחרונים כאן בתוכנית שלנו, בשעה הזאת, אפילו לקרוא מאמר אחד בעד בנט ומאמר אחד נגדו. אז בואו נקיים את המנהג. המאמר בעד בנט הוא של יותם זמרי, עיתונאי ימני שמסביר למה התקשורת עושה עליהום על השירות הצבאי של בנט בימים האחרונים. הוא כותב כך: לא באמת הופתעתי, ידעתי שאלה עומדות להיות בחירות מלוכלכות במיוחד, בטח כשמחנה שלם צועד על סיסמת שכל מה שהיא אומרת זה רק לא המועמד השני, וכשההבדלים האידיאולוגיים בין רוב המפלגות מאוד מטשטשים, האמת מאוד דקים. האמת, גם תיארתי לעצמי שבמסגרת מערכת הבחירות הזו התקשורת תיקח צעד אחד קדימה בכל הנוגע למעורבות וניסיון להשפיע על הציבור. אפשר להבין אותם, יכולת שטיפת המוח שלהם הולכת ונמוגה, מה שמיד גורר אחריו צורך אז יותר בפרובוקציות. נדמה לי שגם האיחוד בין ציפי ובוז'י והתחושה הכללית שביבי לא חד ומעוניין בתפקיד כי בעבר, נטעו בקרב חלק מאנשי התקשורת, אתם יודעים איזה חלק, את התחושה שזה עכשיו או לעולם לא. זה התחיל בפסטיבל עוני חסר תקדים, באשמת נתניהו כמובן, אבל כנראה שמשהו היה חסר. התנופה הראשונית של המחנה הציוני, כפי שהם מכנים אותו, ככה שם, נבלמת, והרשימה המתונה יחסית של הליכוד יחזבה קשות את מפלגת התקשורת, אין את מי לתקוף. אז מסתמן שיש צורך להוריד את הכפפות לגמרי, ואם בדרך אפשר להטיל אחריות על הרג 100 אנשים בזמן מלחמה על קצין צעיר באירוע שהרה לפני 20 שנה, אז למה לא? מי שעוקב אחרי העיתונאי יגאל סרנה, שפרסם את העניין לראשונה, לא באמת היה מופתע מכך שדווקא הוא בחר למרוח את הסיפור העלוב הזה על דפי העיתון שלו. מדובר באדם הלוקה באובססיה רצינית בכל הנוגע לשלטון הימין. אמנם בדרך כלל חיצי הרעל של סרנה מכוונים נגד נתניהו, אבל אם אפשר לארגן שורה של שמועות לא מבוססות לסיפור הזוי שמוציא את נפתלי בנט רוצח המונים, תהיו בטוחים שסרנה יהיה שם. אגב, אני מסכים עם ההבחנה הזאת, הוא ממש כותב מתוך שנאה, באמת, אבל סרנה לא באמת הבעיה, הוא כותב, מדובר בעיתונאי קצה שמזמן חצה את הקו אל מחוזות האובססיה כאמור, הסיפור האמיתי הוא המהירות שבה עיתונאי שנחשב רציני כרביב דרוקר הצטרף לחגיגה, נדמה שאם יש משהו שהעיתונאים איבדו במערכת הבחירות הנוכחית, זאת את תחושת האחריות, לא שאי פעם היה מדובר באיזו בלוטה גדולה אצלם, אבל כעת זה נראה כי הפעם הם ממש עברו ניתוח כדי להסיר אותה. אישית הייתי מצפה מדרוקר לנקוט באותם פעולות אישוש והצלבת מקורות, שבהם הוא נוקט לפני פרסום ידיעה בחדשות, גם כשהוא מפרסם פיסת רכילות כזאת ברשת החברתית, שלפי המקור בכיר סיפר ששמע לפני 20 שנה קצין היסטרי בקשר, יעידו על העבודה הרשלנית שעשה דרוקר, העדויות יום לאחר מכן של לוחמים שהיו עם בנט בשטח והפריחו את הנאמר, אחד מהם אפילו תפקד תקופה מסוימת כיושב ראש הוועד המנהל של בצלם, כך שאין חשד לכך שהוא מוטה לכיוון בנט, נדמה שהכל הפך כשר בדרך של עיתונאים מסוימים להכפשת גורמים פוליטיים מאוד מסוימים, והשוואה מוזרה קצת, תסלחו לי, התפקיד שלנו הציבור הוא בדיוק כמו של תצפיתנית בצהל, לזהות מתי מישהו מהם עובר את הגבול. תרגע דרוקר, אם זיהו אותך אתה תמיד יכול לבקש בקור רוח סיוע בקשר, כך הוא כותב. טוב, הזמן ככה מתחיל לעמוד להלחיץ אותי, אז נראה לי שנוותר היום על המאמר נגד. הנה, יש הבוקר רק מאמר בעד בנט, אבל מה שחשוב שאסור לפספס הבוקר זה את הסקר המפחיד, אני חייב לומר, של עיתון הארץ. זאת הכותרת הראשית הבוקר של העיתון, לפיד מתאושש, כחלון נחלש בעקביות. הנה הפרטים, הנתון הבולט ביותר בסקר שמתפרסם הוא למעשה כפול. המשך ההתחזקות של רשימת יש עתיד ורשות יאיר לפיד מול ההיחלשות העקבית של רשימת כולנו, של כחלון מצד אחד, הפוליטיקאי המאכזב של הקדנציה, האיש שהמילה כישלון חרוטה לו על גבו, ומי שניבו לו התרסקות בקלפיות הוא הפתעת הקמפיין עד כה, נאבק, תוקף, הולם, חובט, מרחף כפרפר ועוקץ כדבורה, בעיקר את נתניהו. הסקרים ברובה מאירים לו פנים. מנקודת פתיחה חד ספרתית בתחילתה של מערכת הבחירות, הוא הולך ומתבסס סביב 11 עד 12 מנדטים חזויים, אם הבחירות היו מתקיימות היום, והמגמה מבחינתו היא חיובית, יש עתיד בעלייה, או אם תרצו יש עתיד ליש עתיד. מצד שני, האיש שסימן את התקווה ואת ההבטחה של בחירות 2015, הדמות החברתית והעודה ביותר מבין כל הפוליטיקאים, לא רק שלא מצליח להתרומם בסקרי דעת הקהל, הוא מאבד מנדטים וחווה תהליך הפוך מזה של לפיד. בתחילת דרכה של רשימתו, עוד טרם היה לה שם, ניבאו להסקרים בין 11 ל-13 מנדטים בממוצע, כעת שאנחנו מתקרבים למאני טיים בלשון הכדורסל, כחלון מדשדש באגמומיות סביב ה-8-9 מושבים בכנסת הבאה. ההסבר הוא פשוט, שבעוד לפיד מנהל מסע בחירות אגרסיבי ומוחצן, מרבה להופיע בתקשורת, מתזז בין האולפנים ומציג בתקיפות את משנתו, גם אם לא פעם היא רחוקה מהמציאות, כחלון הוא ללא ספק הנוכח נפקד של מערכת הבחירות, הוא שותק. היום הוא אמור להציג את הרכש הבולט והמסקרן ביותר שלו, האלוף במילואים יואב גלנט, והדבר יעורר מן הסתם עניין ויעודד עיסוק תקשורתי בו, אבל עד כה הוא פשוט לא בא לעבודה, כחלון לא מתראיין, הוא כמעט אינו תוקף את נתניהו, הוא נחבא אל הכלים, בזמן שבו הוא אמור לתופף על הכלים ברעש גדול, מסיבות העיתונאים שבהם הוא מציג את המועמדים ברשימתו, שאיש מהם עד כה אינו בדיוק מהליגה הלאומית, רחוקות מלהיות סוחפות ומסירות, או בכלל מעניינות. על פי סקר של עיתון הארץ, של הפרופסור קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב, במצבן של יתר הרשימות לא חלו שינויים מהותיים ביחס לסקר הקודם מלפני 3 שבועות. ישראל ביתנו קורעת תחת עומס החקירות, ממשיכה לאבד מנדטים. היא קרובה, קרבה מסוכנת, 2 מנדטים בלבד, 100% החסימה. לראשונה, זה באמת חידוש בסקר הזה, ש"ס והעם איתנו. של אלי ישי עוברות שתיהן את אחוז החסימה, כנראה העיסוק הרב בהם מוסיף להם כוח, זאת הערכה, למרות מה לאדם השפוי נראה שבדיוק להפך, כל העיסוק בלכלוך, במחלוקת, לא, זה עושה טוב, כך לפי קמיל פוקס. הליכוד והתנועה ממשיכות לנשוף זו באורפה של זו, ולמעשה בניקוי טעות הדגימה מצויות ממש במצב של טקו אלקטורלי, עם בין 21 ל-22 מנדטים לכל אחד, לכל אחת מהם, לציפי ולבוז'י, כלשונו המלגלגת של ראש הממשלה, יש סיבה טובה להיות מרוצים מהמצב, אבל סביעות הרצון מסתיימת ברגע ששני הטוענים לראשות הממשלה, נתניהו והרצוג, נבחנים זה מול זה. כאן, ברוב המדדים, נתניהו מביס את בוז'י. נתניהו, למרות שרוב הציבור עייף ממנו והיה מעדיף לראות מישהו אחר במקומו, עדיין נתפס כמנהיג המדינה המנוסה והמתאים יותר, למעט בתחום הכלכלי שבו הוא והרצוג הם צוואר אל צוואר, וזו גם הסיבה שהעבודה עושה את כל שביכולתה כדי להעביר את השיח במערכת הבחירות הזאת אל השדה הכלכלי-חברתי, בעוד נתניהו חותר בדיוק לכיוון ההפוך, ויעיד על כך הנאום שלו שלשום באירוע הצגת הרשימה של מפלגתו. הוא דיבר על חמאס, איראן, חיזבאללה, דאש, אף מילה על יוקר המחיה ועל חוסר התקווה שבו בו הכלכלת מצויה, לפי מה שאומרים ציפי ובוז'י. אתמול ראש הממשלה התראיין לערוץ 2, בעצם זה הרעיון הראשון שלו מאז פתיחת קמפיין הבחירות של הליכוד, ושם הוא ממשיך לתקוף את יאיר לפיד. הוא אמר שההתנהלות שלו הייתה כושלת, המינוי שלו נכפה עליו על נתניהו, הוא הטיל את האחריות ליוקר המחיה על לפיד, על ממשלת אולמרט שסיימה את כהונתה כבר לפני 6 שנים. ממשלת אולמרט קיבלה החלטה שערורייתית, אמר נתניהו, להפסיק בבנייה ותכנון במרכז, זה הזניק את מחירי הדיור מעלה, התחלנו לטפל בזה. לפני 2 הליכוד הפסיקה להיות המפלגה הגדולה, למה? כי קיבלנו מפלגת אווירה, האזרחים קבעו את זה, לכולנו יש חלק באחריות, אבל האחריות של נתניהו מסתכמת, הוא אומר, אולי בזה שלא הצלחתי לשכנע את הבוחרים לקבל יותר מנדטים במינוי מישהו שלא התאים. אני חושב שזה נכפה עליי, המינוי של לפיד, כך אמר נתניהו. ועוד הוא דיבר על העתיד, הוא אומר, מעולם לא הבטחתי לנפתלי בנט את תפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה, אני לא הולך לדרג כאן מועמדים, יש לנו שר ביטחון יוצא מן הכלל, דברי ראש הממשלה. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות עם הסקרים המדהיגים האלה. מוטי קופפר היה טכנאי השעה השנייה, שבה נדבר גם על מזג האוויר, גם דבר התעוררות, גם התוועדות מיוחדת אל הקור ואל הסופה עם מיכי יוספי, ועוד עניינים הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, על פרשת השבוע, פרשת שמות, מתוך הספר אוצר חיים של הרב חיים יעקב צוקרמן. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. מפרש רש"י, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, חזר ומנען במיטתם, להודיע חיבתם, שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסם במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. שואל השפת אמת, מדוע להודיע חיבתם? למי מודיע כתוב חיבתם? הוא משיב, לבני ישראל עצמם, שכל אחד מהם, כל אחד מבניהם של השבטים, חייב לדעת כי השם יתברך אוהב אותו, והוא בכלל הקרויים צבאות השם. וכשם שברא את הכוכבים כדי שיעירו בחשכת ליל, כך ברא את בני ישראל על מנת שיפיצו את אור האלוקים ויחדירוהו למקומות חשוכים ומושפלים ביותר. ואם בני ישראל כמוהם כמלאכי צבאות השם, הרי שזה מובנו של הכתוב, ואלה שמות בני ישראל, שכן כל מלאך קרוי על שם שליחותו, וכך גם כל איש ישראל קרוי על שם שליחותו המיוחדת בעולם. ושליחות זו מהי? שיהיה איש ישראל כמו שהוא, כמו שנשתלח, ללא שינוי ופגם, שלא יאבד את עצמיותו, שראובן יהיה ראובן ולא שמעון.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. מוטי קופפר הוא הטכנאי, מיד יהיה כאן מיכי יוספי. מתוועדות בוקר מחממת במיוחד, אני מקווה, ליום הזה. אני לא יודע ככה תמיד באיזו אווירה לשדר בימים האלה של השלג, או בערבי לקראת השלג, כי אני משדר מירושלים, ומולי החלון הפתוח, והעיר עדיין היא לא לבנה, ממש לא, אבל אני חושב גם על אלה ששומעים אותנו מחוץ לירושלים, וסתם בגשם ובחורף, פחות קסום. טוב, גם גשם וחורף זה קסום, אבל בשעה הראשונה דיברנו על העוול שעשתה עיריית ירושלים, והפעם גם מי שבירושלים, גם ילדי ירושלים מפסידים חוויה גדולה, כי ההיסטריה המוחלטת של העירייה וההחלטה כל כך הרבה זמן מראש על ביטול הלימודים כבר מאתמול, עוד לפני שירד פתית אחד, גזלה מילדי ירושלים באמת את אחת החוויות הכי קסומות בחיים, וזה לקום בבוקר ולרוץ לחלון כדי לבדוק אם ירד שלג בלילה ואם יש או אין בית ספר. אז הילדים אולי עכשיו מתעוררים ושלג לא ירד בלילה, וממילא הוא גם לא נתפס על הארץ, אבל לימודים אין, ואת זה הם ידעו מראש. אני חוזר לדבר ההתעוררות, הוא מתוך הספר של הרב חיים יעקב צוקרמן, ספר שאנחנו מרבים לצטט ממנו כאן בתוכנית, בעיקר בדבר ההתעוררות של השעה הראשונה, בשבע, אנחנו פותחים בדבר התעוררות קצר, ובספר הזה אני מוצא הרבה רעיונות קצרים ויפים, הוא נקרא אוצר חיים, סדרה על כל, כמובן, כל פרשות השבוע, חמישה חומשי תורה, ובפרק, בחלק שעוסק בפרשת שמות, נפתח כמובן בפסוק, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, אז זאת הפתיחה גם לכל ספר שמות, וכותב הרב צוקרמן, שאחד מהדברים שבשבילם נגלו ישראל ממצרים, הוא שלא שינו את שמם. ואלה שמות, כלומר, בשמות הללו באו מצרימה, ובשמות הללו יצאו, הם לא שינו את שמם. מה היתרון הגדול הזה שלא שינו את שמם? מוסבר בספר לתורה ולמועדים שהשם של דבר מגדיר את מהותו של הדבר. זאת הייתה חוכמתו של האדם הראשון, והיקרא האדם שמות. הוא ידע את מהותו של כל דבר, הוא ידע כיצד להגדיר כל דבר בשם המתאים. וזה המשמעות, לכן זה כל כך ראוי לציון, שלא שינו את שמם, היינו שבני ישראל לא שינו את מהותם, את עצמאותם, את הכרתם, את הרגשתם, למרות שהם היו במצרים, הם הכירו בשיעבוד, במקום הנורא הזה, המגעיל הזה, הם הכירו והרגישו תמיד שהם במהותם ובעצמותם בני ישראל, עם השמות שמפרט את התורה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו', אלה השמות שאיתם הם ירדו למצרים כמשפחה מארץ כנען, וזה השמות שהם גם יצאו מהם ממצרים, וכפי שציטטנו בדבר ההתעוררות, הוא לומד מכאן גם על כל יהודי באשר הוא, לזכור תמיד שהוא חלק משליח של הקדוש ברוך הוא בעולם, להודיע חיבתם, כן, כך אומר רשי, למרות שהקדוש ברוך הוא מנעם בחייהם בשמותם, הוא שוב חוזר ומונה אותם במיטתם, למה? כדי להודיע את חיבתם, את חיבתם של השבטים, את חיבתם של בני ישראל, כלומר אנחנו, כל יהודי צריך לדעת את השם שלו, את השליחות שלו, וכאן הוא אומר ככה רעיון מוסרי, שהשמות של השבטים נמנו כאן כדי שכל יהודי ידע שאם הוא ראובן אז תפקידו להיות ראובן, לא להיות שמעון וכן הלאה, אם הוא שמעון אז תפקידו להיות שמעון, לא ראובן ולא לוי וכולי, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. עוד רעיון קצר אחד, הספר הזה באמת מאפשר ככה להביא כמה פנינים ביחד, רעיונות קצרים ומתומצתים, על המשך הפסוק, איש וביתו באו, כך נאמר בפרשת שמות, בפתיחה, ובספר הדרוש והעיון מסביר כך, דרכו של עולם, כאשר אדם עוקר מעיירה קטנה, והוא ספוג תורה ויראת שמיים, והוא הולך אל כרך גדול, שטוף הפקרות והבלי הזמן, הרי הוא עצמו, שמן נעוריו, נתחנך ונתגדל בדרך היהדות, עודנו ממשיך לשמור תורה ומצוות כבתחילה. אבל ילדיו מסתגלים כמעה כמעה לחיי ההפקר של הקרח, עד שלבסוף הם שרים מדרך היהדות. לפיכך ראתה התורה להודיענו כי אצל בני יעקב לא היו הדברים כך. גם בבואם מעבר הנהר, מסביבה של אמונה ויראת שמיים, למצרים הטמאה והאלילית, בכל אופן נשארו איש וביתו. איש וביתו באו, לא חל כל שינוי בבית. הבנים, גם הדור הבא הלך בעקבות האבות, בדיוק באותה דרך. אנחנו נשמע עכשיו שיר שמדבר על גלות מצרים. אני חושב שהוא מדבר על גלות מצרים. זה לפחות השם שלו. האמת שמעבר לזה אני לא יודע ולא לא מבין כמעט אף מילה כי הוא ביידיש. אבל באמת זה אחד השירים היפים והמרגשים והעוצמתיים של מרדכי בן דוד. גם למישהו כמוני שפשוט לא מבין אף מילה.
schwarze Knecht in Finsternis gelebt bitter und schlecht deine Winderin dann Starkheit haben wir dann alle gesehen denn ist im Wesenen dort geschehen haben sich gestellt. Die Dingern, die Blitzen, flackern von Bart sich nach. Nur mal teure ist der Welt gedeiht. A ganze Welt beschaffen noch ein Wort von dir. Beide ist nur für mich. Vernatten am Atme kriegst du das heilige Land. Bitte ist nur Geduld mit dein Verstand. Ich habe also jeden Schein in dir. Wenn man lacht, dann
danet rit in khulile oy di vestam ul vergessen hi mit bengschaft mit zuwarten dort ob mig da storten aufgestellt a pracht a schenkeit far de ganze welt ob mir nahrische kinder wir haben sich versehendig verdient die welt wir denken haben also ich bin dann mein Kind ist du.
חי בן דוד עם השיר שמישהו עוד יצטרך לתרגם לי אותו, או שאולי עדיף בלי תרגום, זה יכול לפעמים סתם להרוס. גלות מצרים, כך נקרא השיר הזה. דיברנו בשעה הקודמת על בנט וקראנו את מאמר התמיכה היומי, לא היה זמן בסוף למאמר שמתנגד לבנט, אבל בימים הקרובים המאמר בידו תקף את מי שמצטרף אלינו זה אתה, את אלה שתוקפים אותו עכשיו על רקע ההתנהגות במגלן, שם בכפר קנה, באירוע הזה, ובעמוד ראשון של הארץ, כהמשך לעניינים הללו, מודעה על רבע העמוד הראשון, אנו מפקדים יוצאי יחידת מגלן, ללא כל שיוך לדעות פוליטיות או שייכות מפלגתית, דוחים את מתקפות התקשורת בימים האחרונים על נפתלי בנט. בנט הוא מפקד צוות, הוא מפקד פלוגה ביחידה, הוביל פעולות רבות ומוצלחות של פגיעה במחבלי חיזבאללה בעומק שטחם, הוא פעל במקצועיות, בקור רוח, בנחישות ובאחריות רבה, שמחנו עליו כמפקדים, הלכנו אחריו כפקודים, והיום אנחנו דורשים, השאירו את צהל מחוץ לפוליטיקה. כל החתומים הם בכירים במגלן, מי האלוף שי אביטל מפקד אוגדה, טוב, ואחר כך שמות שהם פחות מוכרים, זאת אומרת הם לא הגיעו לדרגה של אלוף, אבל אלה בחירי מגלן, מפקד מגלן אסף שביט, אלוף משנה רוני בלקי בלקי, או איך שמנגדים את זה, מפקד מגלן לשעבר, גם הוא אילן דיין, סגן מפקד מגלן ארז אשל, מוכר יותר מפעילות ציבורית ממפי במגלן, ועוד שורה של ממפיים ושל סמגדים ביחידת המילואים ומפקדי צוות ועוד שמחזקים את נפתלי בנט. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה התוועדות בוקר מחממת עם יחי יוספי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידי המאיר.
תודה
יום רביעי 8:29 בדיוק, בוקר טוב, ערב, חג שלג שמח, ושבת שלום למיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, אז מדבריך אני שומע שזה רק ערב חג השלג.
נכון, שחל להיות פה בוקר, כן, עדיין לא.
שיהיה בשעה טובה מוצלחת.
אמן.
ושבעניין של השלג, אפשר לדרוש אותו לחיוב, ואפשר גם לא, כמו כל דבר במציאות. ואנחנו ננסה, בעזרת השם, גם במהלך הימים הקרובים, כל אחד מה שיעבור עליו, לנסות לראות את הטוב שבעניין. קודם כל צבע לבן, זה צבע של חסדים. גם לערים, השלג הוא מאוד מבורך, כי בדרך כלל כשיורד הגשם, הוא נוזל המים בזרימה כלפי מטה. אין להם את הזמן לחלחל פנימה. זאת אומרת, להשקוט או להרוות את האדמה בצורה האופטימלית. וברגע שיורד השלג והוא נמס אחר כך אט-אט, אז זה כמעט 100% רוויה להרים, לאדמת הערים. עד כדי שהגמרא אומרת שהשלג לער הוא שווה כמה וכמה פעמים גשם. אבל יש בו עוד נקודה בשלג, שזה גם שיבוש התוכניות. יש כאלו שעבורם שיבוש התוכניות זה ממש שמחה צרופה. או אפשר להגיד, בטח הילדים אומרים, יש לראה וגית יום טב. חג שמח, כמו ששמענו את הילד שבידידיה, כבר שמח לקראת חג השלג. אבל אתה בטח מתאר לעצמך שיש כאלו שעבורם זה צער גדול. אנשים שעשו תוכניות או מופעים, מיני דברים ש... אנשים עמלו עליהם וקבעו לעצמם איזשהו תאריך, וזה לפעמים מתבטל או משתבש. ודווקא בא, או אדם שלא יכול לצאת מביתו וללכת לעבודתו, יש הרבה דוגמאות. ודווקא פה, מה שמאוד חשוב זה היכולת להרכין ראש בענווה אל מול רצון השם. אפשר לומר שהמציאות היא רצון השם. כל דבר שקורה זה רצון השם, רק איפה שיש לי בחירה, ואיפה שאני יכול לפעול דבר מה, אז יש לנו בכלל עבודה רוחנית של יגעת ומצאת. אנחנו לא פטליסטים, לא עוצרים את עצמנו מעשייה. רק במקום ששם הבחירה שלי נגמרת, אז איפה בכל זאת נשארת הבחירה? האם לכעוס על הקיים, ההפך מכעס, או אם יש בן אדם שהוא לא כועס, אבל הוא עצוב או בדיכאון, זה עדיין מאותה קטגוריה. להתבאס, להצטער מאוד, ואז אתה בעצם לא פנוי לראות את היתרונות שהגיעו בעקבות שיבוש התוכניות. אפשר לחוב את הדבר, ואחרי זה שלב שני, להזמין את הלב, לראות ולהודות על הנקודות הטובות שהם לא נראו ברגע הראשון שאותו בן אדם קלט שתוכניותיו השתבשו, או שנחסמה הדרך לפעול את הדבר שבו היה מעוניין. אפשר להוסיף בפרשת שמות, שהנה עכשיו גם התחלנו אותה, זה לקשר לא רק לשלג, אלא ולא רק לערב שבת שלום, גם אנחנו הרי חיים עם הזמן. אז יש את הפסוק, של נעליך מעל רגליך. אז יש וורט שהוא בסיסי בוורטים החסידיים. זאת אומרת, יש וורטים למתקדמים, ויש וורטים לתחילת הדרך. ואנחנו בתחילת הדרך כידוע, שאומר שלנה על הפסוק, שלנה עליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודשי. שמשה רבנו פוגש בסנף, הוא בעצם שם הזה, הוא רוצה להתקרב אל הקודש, להתקרב אל אותו גילוי אלוקי. אז השם יתברך אומר לו, מוישה, בלי רב, אז לא היה רב, היה רק משה. משה, אתה לא יכול להתקרב ככה, של נעליך מעל רגליך. אז חסידים היו אומרים, של נעליך, תוריד את מה שנועל אותך. כל אחד מאיתנו יכול להיות, נקרא לזה, בעני הגבוה שלו, או בביטוי ומימוש של כל האיכויות הנפלאות שלו, ולפעמים הם חסומות אותם איכויות. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה להתקרב אל הסנה, להיפתח לשלב הבא בחייך של הנהגה ושל שליחות, של נעליך, תוריד את מה שנועל אותך, לכל אחד מאיתנו יש את העניינים של נועל אותו, מעל רגליך, רגליך מלשון הרגלים. יש הרגלים שהם מבורכים ויש הרגלים שליליים שממש נועלים אותנו, או בשפה יותר מתאימה חוסמים, רק פה אני חוזר ומשתמש בביטוי נועל אותנו, כי זה מתלבש על עבור, של נעליך מעול רגליך, תוריד את מה שנועל אותך, אותם הרגלים שליליים. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש, זה הוסיף החפץ חיים, ואמר, יש בן אדם שמחכה שמשהו ישתנה בשביל לסמוח, או בשביל לומר שזה אדמת קודש. מחכה שמשהו לעבור ישיבה, לעבור דירה, לעבור מקצוע, לעבור להתחתן, שהילדים יתחתנו, משהו אחר שהוא יבריא, משהו אחר שיקרה. אחרי הבחירות כמובן, לפני הבחירות, בממשלה החדשה, אתה יכול כבר לדמיין את הבחירות הבאות, את השיחות של, את השיחות סלון שלפני, לא, של הכנסת ה-21, וכן הלאה. אומר, אדמת קודש, איפה שאתה נמצא, זה אדמת קודש, זה המקום הכי מופלא לעשות את הטוב ששייך ליום הנוכחי. זה גם קשור לעניין שתוכניות משתבשות, אם אדם אומר, אך, אני לא יכול להגיע לשיעור, אני לא יכול להגיע לפגישה, אומרים לו, אדמת קודש היא פה, איפה שאתה נמצא עכשיו, זה המקום הכי אידיאלי. יש על זה בדיחה, שאם זה נחתום אם ירצה השם, על אותו רב יהודי שהוזמן לוויכוח פומבי אצל אחד ממלכי אירופה שלא היה כל כך בקי בהיסטוריה, היה ויכוח פומבי מה קדם למה, האסלאם או היהדות. כמובן שמבחינת תאריכים זה בכלל לא פרופורציונלי, אבל ויכוח של אותו מלך, וכמנהג הימים ההם מגיעים שניהם לטרקלין, לשבקדמת ההיכל, והרב חולץ את נעליו, היה אז נהוג לחלוץ נעליים מול השטיחים היקרים, הרב חולץ את נעליו ומחזיק אותם ביד ועולה על הבמה. אומר לו המלך, מה זה? אתה לא סומך על אנשי המלתחה שלי להשאיר את הנעליים בכניסה כנהוג? אומר לו הרב, יסלח לי מלכי היקר, אבל איפה שיש קדי מוסלמי אני לא משאיר נעליים ללא השגחה. שואל אותו המלך, מה זה הגזענות הזה? מה זה הדיבור הלא יפה הזה? אמר לו הרב, לנו יש כבר ניסיון בעם שלנו לא טוב עם זה. כשמשה רבינו שמע את הדיבור בסנה, של נעליך מעל רגליך, אז יש לנו מסורת שהוא הוריד את נעליו, וכשהוא חזר, הנעליים נעלמו, שאל שם את העוברים ושבים, או מי שהיה שם במדבר עם מישהו ראה את הנעליים, שלאמרו לו כן, עבר פה קאדי מוסלמי וגנב אותם. שמע את זה הקאדי והתחיל לצעוק, שקרן, רמאי, בזמן משה רבינו עוד לא היו מוסלמים. אמר הרב, כבוד הקאדי, אני כל כך מתנצל בפניך, זה כנראה סיפור לא נכון, והמלך אמר, תודה רבה שהוויכוח הסתיים. אז השתדלנו לספר סיפור שיעלה חיוך, וגם לשמור על כבודם של כל אלו שהוזכרו בסיפור.
השיר שנשמע מתחבר לי לדברים הרציניים שאמרת לפני הבדיחה עם אותו רעיון חסידי, של של נעליך לצאת מהמנעולים, מהקיבעונות, ואז לראות שהמקום שאתה נמצא הוא אדמת קודש, והוא, איך לא, של ביני לנדאו, לו רק נרפא את כל הכוחות ולא נקפוץ ידיים, אם רק נשחרר את כל האחיזות, נוכל שוב לפרוס כנפיים, ואז בפזמון יש לו תהייה, איך יכולנו לשכוח מי אנו, מאין באנו, ושעוד ניתן לנו כוח להגביע עוף.
ותראה, זאת לא רק שיר שחותם את ועדותינו, אלא שיר הכנה למזג האוויר המבורך המתקרב.
מיכי יוספי, תודה רבה. שחיממת אותנו ולהתראות, להשתמע בשבוע הבא.
לו רק נרפא את כל הכוחות ולא נקפוץ ידיים, אם רק נשחרר את כל האחיזות, נוכל שוב לפרוס כנפיים. איך יכולנו לשכוח מיינו ומאין באנו, ושעוד ניתן לנו להגביע אהוב. שנים שעברו עלינו, משברים שהותירו אותנו כואבים,
ביני לנדאו, הוא חותם לנו את התוכנית, מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם, עם שלג מחר, בהנאה, בלי הפסקות חשמל, בלי צירים חסומים יותר מדי, בלי ירושלים מבוצרת, רק עם הלבן והקסום והנקי הזה, מחר בעוד 22 שעות, אולי עוד לפני שהשלג יגיע, בוקר טוב.
חי
חי תמיד.